בוקר טוב. אנחנו נעשה היום איזושהי הסתרה מחודשת ללימוד מובן של מידות יותר איזשהו סדר, כמו שדיברנו. ויש קצת אולי שונה ממה שעסקנו עד עכשיו. יותר כבר ניסיון ככה למקד בתוך מדבר הארץ התחסות שלו לכל מידה ומידה בפני עצמה. אני רוצה היום לעשות איזושהי הקדמה קצרה בנושא הזה. הקדמה שאני מניח שביסודה אולי מוכרת לכם, גם לא מה שעבדנו במשך החודשים והשנים האחרונות. במידות הראייה, בהקדמה של מידות הראייה, הרב כותב שני סעיפים, שאני מקווה שיש לכם את זה, אני רואה את כולם. הסעיף הראשון, זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם ניתוחה בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, אוכל ירגיש שניות חושב בצבע של קניין, ולחק את הרע שבנטייה הטבעית כבר הרגיעו. זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד עקרונית ויסודית, שהבירור של המידות צריך לעשות קודם כל בדרך הדעת, לפני הזיכוך בדרך הרגש. והאמירה הזאת היא מאוד טעונה, מאוד מאוד טעונה, שכפי שאני אמר את זה בהמשך, אבל קודם כל נושא להסביר מה הוא, מה הכוונתו. הדעת שבחלק של המידות הוא מתאים את החלק של הרגש בשונה מרגש שהוא יותר חלק ריגושי או רגשני שהוא תוצאה של מפגש עם המציאות. זאת אומרת, ישנו רגש שהוא יותר מפגש עם המציאות, שהוא אדם כואב לו משהו אז הוא מרגיש את הכאב, או מתפעל ממשהו אז הוא מתפעל ממה שהוא חווה, ממה שהוא רואה. כאשר זה הרגש שאיננו זקוך לדעת. אבל זו הקומה בשביל הפשוטה יותר של מושג הרגש. והרב אומר שכאשר מדובר בזיכוך המידות, הזיכוך הזה הוא צריך לעשות בדרך הדעת לפני שהוא נעשה בדרך הרגש. מה הייתה שמה אב האמינה שאליה הרב מתייחס קודם כל, ואחרי זה ננסה להבין מה הוא אומר. האב האמינה הוא מתייחס לדרך של עבודת המידות שהיא הוא מתכוון לתנועת המוצר, כן? שבתנועת המוצר הם סברו שעבודת המידות היא צריכה לעשות בדרך הרגש ולא בדרך הדעת והפך. וההסבר לכך הוא משום שהמידות הן איזושהי יחידה בנפש שאיננה קשורה לדעת מצד אחד, והיא נראית יותר קשורה למישור של הרגש. והראיה שאדם יכול ללמוד על המידות, ואף על כן זה עדיין לא יפעיל את החלק שמבצע את המידות. זאת אומרת, יש נתק בין הידיעה, בין הלימוד, לבין החלק שהוא מבצע את המידות. ולכן הגרסה, תנועת המוסר, שעבודת המידות יצאה לעשות בדרך הרגל. זאת אומרת, גם כשאנחנו נסות להפעיל את הרגל, וכפה שהרגל שלו יהיה רגל כאן יותר, ככה הוא יגע בחלק המידותי שלו. זאת אומרת, מה יביא את האדם, מה יביא את האדם לאהבה, מה יביא את האדם ליראה, מה יביא את האדם לשמחה, מה ימנע האדם כאן, זה על ידי שהוא יעבוד על החלק הרגשי שבנפש שלו. והחלק הרגשי הזה הוא בעצם אותו חלק שפונה גם לאותו חלק של אהבה, חלק של יראה, שהם מפתים במישור הפשוט והמובן כדבר שהוא יותר רגשי. אז מדובר פה באיזושהי אמירה של הרב שהוא שולל את התפיסה הזאת, ויש פה ויכוח איתנים, אנחנו אולי קצת נמצאים אולי מאחוריו של הוויכוח, לא כך אולי מודעים למשמעויות הגדולות שלו, אבל יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, וזה גם בא לידי ביטוי גם בחסידות, גם בתנועת המוסר, ואם תרצו, משני הכתבים של המתרס הזה, נמצא אולי הרמב״ם והמציאת השרים מצד אחד, שהם יוסף וגם תנועת חב"ד, כן, כאן זה מסביר שהעבודה על המידות היא עבודה שמתחילה מהשכל, מתחילה מהדעת, מהחוכמה של הדעת, ולאחר מכן בא השלב של הרגל. כותב הרב המצב בכל תשובה, כפי שאתם נעשם מכירים, שלפי הדעת ככה האהבה. זאת אומרת, בכל שאדם יודע אותו, ככה הוא אוהב יותר. יש יכולת לאדם להגיע לחלק הרגישי מתוך החלק המדעי שלו. הגמרא במסכת קידושין קצת פרק שני אומרת שאדם שמקדש אישה הוא צריך שיראנה שמא תתגלה עליו, זאת אומרת יש פה את החלק של ההכרה ולאחר מכן בא החלק של הדעת, הרמב״ם, הרגש. הרמב״ם מדמה את עבודת השם לאהבה של אישה וכן לאפס, זאת אומרת אהבה של אישה מלמדת על הלימוד התורה, וגם לימוד התורה מלמד על אהבת אישה, במובן הזה שהסדר הוא קודם כל על ידיעה ולאחר מכן בא החלק של הרגש. אותו יסוד, אנחנו רואים לבית יותר ישרים, על בסיס של התניא של רבי יצחק בן יאיר, שתורה מביאה לידי זהירות, משמעות הדבר, התורה זה קודם כל הלימוד, וזה מביא לידי זהירות ואיזה זאת, כלומר כל המידות הטובות שנרכשות בהמשך, זה בא מתוך המישור של הדת, וגם בספר התניא אנחנו מוצאים את היסוד הזה של חוכמת בינה ודעת, ולאחר מכן באים שבע המידות התחתונות, זאת אומרת החלק מתחיל לחלק של החוכמה, משם זה ממשיך לבינה ומשם זה יורד לדעת, ולאחר מכן באים החלק של הרגשות. גם הרב במובן הזה הוא ממשיך בעקבותיהם, גם הוא שואב בעקבות התפיסה שאומרת שהדעת הוא קודם לרגש, בניגוד לתפיסה שאומרת שהרגש הוא קודם לדעת. את היסוד הזה אנחנו למדים בדברי הרב במוסר אביך בפרק א' פסקה ז', שם הרב מסביר מהי הסיבה שלא גם יש בדור שלנו נטייה ללמוד מוסר. כותב הרב, סיבת הדבר השני פרש קרוע תלמוד הרוי לבני עבודה, אבל כפי שבוודאי לימוד גדול דיון רב הוא דורש, יש לומר, מפני שטבע השכל להשכיל דווקא. והנה באמת הדורות הרפו הולכים וחסרים בדעה אמיתית, ואם כי הניחו לנו בכל הבוטן הראשונים והאחרונים בסתרי מימי עבודה, יש מהם שדיבור מקצרה ולא מספיק להבנת נושא דורבת, כי אם סגולה מהם כולה היו אולי, בעצם שדיבור מנים גבוהים, אשר מי שלא הזכירו עדיין דרכי אליו עבודה, ואיך אמרו את עושית הרב השכל האנושי, יהיו הדברים מהם תגזר השכל החתום. זאת אומרת, הגורם הראשון לכך שבדור שלנו אנשים לא לומדים מוסר, היא בגלל העובדה שטיבות של השכל להשכיל, והיינו השכל רוצה להבין, השכל רוצה ללמוד, רוצה שיהיה פה איזושהי רציפות הגיונית, איזושהי הנחות מוצא שיכול להתחבר אליהם, ומהם להשכיל קומה אחר קומה, זה טיבות של השכל. ספרי המוצא שנכתבו במהלך הדורות, עוד דובר של ספרי המוצא שנכתבו במהלך הדורות, הם ספרים שנכתבו בקיצור רב, ולכן בהרבה מאוד המקרים זה נראה כמשהו שהוא לא שייך לדורנו, מי שקורא למשל שופט חפץ חיים, אז נראה לו שהמוסר של חפץ חיים הוא קצת מוסר שנוגע אולי לדורות קודמים, שאולי בנו יותר על נושא של היראה, על המוסר, זאת אומרת, על הלקח, על השפה, ופחות על החלק של התובנה, זה מצד אחד. מצד שני, ישנם ספרי מוסר שהם עוסקים יותר אולי במובנים הקבליים, יותר במובנים העמוקים, כן, כמו פרש של הרמ"ח וכדומה, שיש בהם עניינים גבוהים שהשכל לא מבין אותם. זאת אומרת, אתה מקבל הרבה מאוד נתונים, ביחס של עשר הספירות, ביחס להתרשמות של העולמות, זה הרבה נתונים שהשכל לא בדיוק משכיל אותם. זאת אומרת, הוא יודע, הוא מקבל נתונים, אבל לא מספיק מבין, לא מספיק מצליח לבנות. ושם הדבר הזה נוצר שמין תחושה מסוימת שביחס למוסר אין מה להשכיל, אין הרבה מה להבין, אין הרבה מה ללמוד, אין פה הרבה הסדרות שצריך להגדיר אותם כמו בלימודי הלכה, זה מצד אחד. הדבר השני, שהוא נוגע לשירות עיינינו, ועוד סיבה נוספת, כי סערת הלב התפרעות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתייצב באדם, ואם כי טובה היא לפעמים התפרעות טובה וקדושה, אינה כאילו לקבוע ביותר באומץ הנפש את סימן הדעת שכבר קנתה, אז יפתרש יותר ויוקר יותר. אבל קביעות דעת והשכל בתחילתה מנוחה שלמה ושאלה, ושמעת הבעיה שיבלותה יום הדאיסטנה, אבל בחומר בדברים מקדשים, הזכים, כעיני עבודה שלמה, וזמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד. זאת אומרת, הסיבה השנייה לכך שלימוד מוסר, שלימוד מוסר הוא לא נפרד בדור הזה, היא בגלל העובדה שלימוד מוסר הרבה פעמים מלווה בסערת נפש, ברגשות. ברגשות, והרב לא מתעלם מהעובדה הזאת, מהעובדה הזאת, איך אנחנו רוצים להעמיד יותר, באמת איך אנחנו כן מתחת לחלק של הרגש, אבל מוכר של הרב לא מתפלא מהעובדה שהלימוד מוסר הוא מלווה בהתחלות הנפש, ככה צריך להיות, במידה מסוים. אדם שלומד על אהבת השם, על יראת השם, לומד על מערכת היחסים שלו ביחס לאלוקות, לומד על התפקיד שלו, על הקטנות שלו, זה דבר שהוא מעמיד את הרפש באיזושהי עמדה רגשית, באיזושהי עמדה התפעלותית, או של התבטלות מצד אחד, או של רוממות מצד שני, או של שמחה פורצת, או מצד שני של עצבות וביטאון, שגם בזה יש לנו לגיטימציה, כפי שאנחנו רואים רבות דרות התשובה ביחס לעניין הזה של העצבות, של הדיכאון, שגם להם יש מקום בחלקים מסוימים בעבודת העמידות והעירה של האדם. ולכן אומר הרב, כאשר האדם מתמלא ביראה, בהתבטלות, באיזשהו שפלות נפש, באיזשהו רישיון כוחו מצד אחד, או איזוז כוחות ועוצמות ושמחה והתמלאות, ואולי אפילו גם מידה מסוימת של גאווה והשתייכות מצד השני, זה דבר שהוא מונע מהאדם, את מנוחת הנפש שדרושה להשכלה הראויה. אדם שמשכיל, שלומד, הוא חייב להיות באיזשהו מצב נפשי שיש בו מצב השכלתי, מצב של מנוחת הנפש, מצב של התבוננות, מצב שהשכל הוא הדומיננטי והמוביל, ויש פה איזשהו מין סקירה מובנית, ששוב, הרב לא מתעלם ממנה, ולא שהוא בא ואומר, תשמעו, מי שמתפעל בעבודת המידות, הוא פשוט צריך להתעלם בגדולות שלנו, הוא עושה ממשהו שהוא לא שייך. הרב אומר, זה יוצר בעיה, ואגב, כשזה מדובר בדברים שנוגעים לדברים קדושים ורקים כעיני עבודה, שם השמעת הבעיה שיות כיום הדאיסטנה, זאת אומרת, שם השמועה שלך להצלילות, כיום הבהיר, ואז לא, שלא יהיה פה איזה שמים תחושה של ערפל, כי בעצם העובדה שהוא מתעסק בעניינים הרגישים, הרגע שיש בו איזשהו נטייה להגזמות, יש בו איזשהו נטייה להתמקדויות, לעתים לא תמיד נכונות, ויש בו איזשהו סטייה מהבירורים היסודיים שבעולם המתעסקים.
ולכן הרב אומר, עכשיו אומר הרב ככה, אז מה? אז אנחנו שוללים לגמרי, עדיין מגיע לנו כאילו מה מערכת הכוחות, כמעט מהעובדה אנחנו אומרים, אז אף אחד להגיד ברגע, אז אנחנו גם אומרים מה מערכת הכוחות המדויקת, אבל הרב פה נותן פה איזושהי הגדרה פשוטה, שאני מניח שמוכרת לכם מנפש החיים נשאר ד', שם הרב אומר, הוא כותב פה הרב, מה שהוא כותב שם הנפש החיים, קדמנו גם הגרע, ואם ראוי הוא מחויב להגין תשובה ובמונה בהירה פשוטה לכל לימוד, ומה גם לימוד העירה, אבל סערת הנפש כפי המוכח ראוי להגדיל הזמן אחר, להגדים או לאחר, אבל הלימוד יהיה במנוחה, באישור ושמחה כמו שהוא מחזל במנושא דבר של קניין תורה, והיינו שמחה של מנוחה, שמגרש כל רוח עשר ניסה בחירת השפע בביטחון שלם על האלוקים יתברך, והשכלה של רוב עזר תהיה. אז הוא אומר הרב, זה נכון שיש חלק רגשי, או חלק, כן, שהוא נוגע לעניינים שברגל, שהוא קשור לנושא של תשובה, עירה פשוטה, שהוא אולי לא עניין שכלי, אלא יותר עניין, אם תרצו, אולי רגשי במידה מסוימת, אולי מידותי, יש לו גם גורם מבצעת של שכרת הנפש, אומר הרב, זה לפני הלימוד. או כפי שהנפש החיים מלמד אותנו, לפעמים אתה מוסר באמצע הלימוד, יערר 5 דקות בתשובה לחזור ללימוד, אבל הלימוד עצמו, צריך לעשות עם מנוחת הנפש מתוך השכליות, מתוך התבוננות, ומותג התורה לשמה, לשם התורה, כפי שמסביר אותה משהו שחיים, זה לימוד של, של הבנת התורה, לשם הבנה של התורה. זה המושג של תורה לשמה, לא לשם התפעלות, ולא כמו שהחסידות כן עושה את המושג תורה לשמה, תורה לשמו, כן, אני מכיר את הוויכוח הזה, האם תורה לשמה, כמובן לשמה לשם התורה, או לשמו של הקדוש ברוך הוא, אם זה לשמו של הקדוש ברוך הוא, אז אדם כאילו בתוך התורה, צריך להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לא כזה שהוא לומד סוגיה, הוא צריך לחוש את האמת האלוקית, הוא צריך לחוש את הצדק האלוקית, המוסר האלוקית, זה אולי התפיסה החסידית, שהיא לקחה, עצמו את לימודי ההלכה לאיזה שהם חלקים נפשיים, מידותיים, רגשיים, מתי יש לכם להתנגד לזה בתכלית ההתנגדות, תורה לשמה זה לשם הבנת התורה כפי מה שהיא נבנה לנו. כל הנושא של התשובה, מה שהגמרא מנוסחת את הבת שאומרת לנו של הקו פומטין, של היראת שמיים נוצרות, שהיראת שמיים היא זאת שמסיימת את הלימוד, בלי יראת שמיים אין אפשרות ללמוד, מה שוודאי לשחיים מקבלת את ההנחת מוצא, זה דבר שצריך לקדום ללימוד, אבל לא צריך לעשות כחלק מהלימוד, ודאי לא צריך להחליף את הלימוד, כפי שהרב עכשיו כותב. אומר הרב, ישנו מצבים שהסערת הנפש לא רק שהיא תוצר של הלימוד, לא רק שהוא מעכב את הלימוד, אלא כשחלק מהאנשים הוא נתפש גם כתחליף ללימוד השכלי, וזו המדרגה, בעיני הרב, המדרגה הנמוכה יותר, וכפי שאמרתי, בוא נקרא במשפט כמה קוד, מפני שטבע של לימוד להשאיר מהזכרות הנפש, והרבה יותר מטבע של לימוד הוא בעניין לימוד העירה בכל שלטי עבודה, מפני הנטייה הנפשית הנפש נוטה להם בטבעה, דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת השם נדבר שבועה ביותר, ואינו מהם בדברים הזכים האלה, הזכים האלה, כי מצד אור החובה ששמה, אם נוצר בעצמו של המון נפעה לשמחה בעיני אהבה או לחרדה בעיני העירה, הוא סבור שבזה משכים קופו, והמון מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. כן. זאת אומרת, לא זאת הבעיה, זה חלק
מהבעיה.
זה אולי המקל הפטיש של הבעייתיות, אבל גם השונה לפני כן, זה קומה אחת שהיא גבוהה יותר, שגם היא מצביעה על בעייתיות. זאת אומרת, אנחנו לא מבטאים על שני שתי רמות, זאת אומרת, יש כאלה שהם פשוט חושבים שבלימוד מוסר אין לכם מה בעצם להבין יותר, הכל ידוע, הכל ידוע, אתם יודעים מה זה הטפת מוסר. הטפת מוסר, אתה אומר את ברסה, אני מתיק מוסר, כולם יודעים את ההנחות על מוסר, כולם יודעים מה עומד להגיד וכולם לא מתכוונים לקיים את זה. זה בעצם המוסר של הטפת מוסר. אז מה ראון בכל אופן בהטפת מוסר? אדם כאילו שומע על הטפת מוסר מה בכל אופן? איזה חלק שהוא התפעלותי. זאת אומרת, עד כדי כך התהווה המושג של לימוד מוסר שהוא נתפס שמשהו התפעל אותי גרגע, ולכן מי שהגיע להתפעלות הוא מרגיש שבעצם מיצה את הרשם, מיצה אותו יכול להמשיך הלאה. הוא הגיע לאיזשהן רמות של שערת נפש, של רעייה, ולפעמים זה משהו קיצוני, איזשהן צעקות הוא עושה, איזשהן מעשים כאלה מאוד מאוד חנוכים שהוא עושה, הוא מרגיש שהוא מיצה את הדבר הזה. אבל אני אומר, יש קומה שאולי גבוהה יותר, שאם גם אדם שהוא מתכוון להשכיר, החלק של הרגש הוא דבר שהוא עובד עצמו. והעבודה הזאת, תוך כדי הלימוד, משהו התגר בחלק הראשון השפעתי קודם, העבודה הזאת, שהיא נעשית תוך כדי הלימוד, זאת אומרת, הייתי אומר, התפילה הזאת, החלק של העבודה של בלט, שנעשית תוך כדי הלימוד, יוצא לרבוביה שהיא לא טובה, לרבוביה שגורם לכתב את הלימוד לא מספיק מובן ולא נעשה מספיק טוב. אבל פה הוא מדבר בעצם על המדרגה שאולי הנמוכה ביותר, אדם חושב שההתפעלות היא תחליף לביאורים השכליים, ובזה הוא בכלל רומז לתנועת המוסר. זאת אומרת, תנועת המוסר, שוב, אנחנו לא מתכוונים עכשיו ללמוד את דרכי המדינת המוסר בצורה שיטתית, ואולי זה מידה מסוימת אולי לא פייר, אבל כל פעם חייבים להבין את הרקע של העניין הזה, ואני חושב שחשוב ללמוד את זה, ולא נסתם את זה, אני אסתם לא אחר את הדבר הזה. תנועת המוסר היא גרסה שהחלק של המידות זה קרוב לחלק הרגשי שבנפש, וכיוון שכך צריך האדם לנסות להשאיל את אותו חלק רגשי שהוא עושה בענייני בעצם הרגש. אתה לא יכול לאהוב אם הרגש שלך הוא חיסון, אתה קם, אדם מתבונן, כן? איך אתה יכול לאהוב אישה אם הוא רק מתבונן, כן, בתכונות שלה, והוא כל הזמן עסוק בהגדרות שונות ומשונות לגבי האופי שלה, לגבי הזה, בלי שבעצם נפתח באופן רגשי כלפיה. זאת אומרת, העובדה שהוא נפתח באופן רגשי הוא מה שייצור את הרצון השור, את התנועתיות שממנו אליה ואליה ממנו, זאת אומרת, יש את התנועתיות הזאת שהיא תגרום לכך שהרגש של האדם משתחרר, ובסופו של דבר איתו איזשהו חיבור, איתו איזשהו קשר עם אותה אישה, ואותו דבר גם כדאי של לימוד המידות, ולכן זה אפילו שצריך לקרוא והתפעלות בפוזק את ענייני המידות בצורה כזאת, שזה צריך להפעיל את ענייני הרגש עד שזה ייקבע בלבבו, כן, פרסם הביטוי שאמר בפרס שלנו זה, אמר, מה זה שונה לי אם התרוש ברקוב יושב ברקיע השביעי, בזבול או ברקיע או זה, מה זה בעצם קוראים לי לעבודת השם שלי? אם אני אם אני לא מצליח להגיע, כן, מאותם חלקים בנפש שמתחברים ומפעילים את החלק המידותי, אז מה עשיתי? זה עכשיו נפל מאוד למבנים שלמים של עשר הספירות ודברים שמגיעים לזה המידות, זה לא שלא עובד איזה שום דבר, אני אצליח עולם כדי לגמרי. הרב מתנגד לדבר הזה. הרב מתנגד לדבר הזה. כן, הוא רק נשים את המשפט, אומר, ודבר זה מצטרר של מה שהדברים באו בקצרה וסיטר של חכמים. כמובן חד וחלילה שלא מתכוון לצייר פה את עצמת המוסד, בזה שהוא קורא להם פה, שאותם אלה שהם, שהוא מתרפא מהידיעה האמיתית, זאת אומרת שהוא לא רוצים, אבל הוא בכל אופן מתנגד באופן עקרוני לשיטה. ודבר זה מצטרר למה שהדברים באו בקצרה וסיטר של חכמים, הוא אומר, ראית, אין בהם במה להם, כשהוא רוצה חיזוש, הרגושה בלב, הוא בא להכין מזה שאז זה ביקורת העירה. אבל בא מזה רעב אליו הסתה שמול בה, שיותר החיים השלימים, שכאשר שערתו עוברת אינו מוצא בנפשו ואומה. הוא בא מזה אחד אחר להרזות לבוא כל ימי הנעירה. ועל כל פנים נברח יותר לימודים שמוצא שכלו מקום מתגדר ונבין להשכים. על כן החובה הרבה על כל מי שתנוע שלי באף להבין בדעתי עירה, ואוכל פנייתה, ולימוד ברכה, לפרש את דברים במקום שיותר מסתק מגע, ולרוב הכל לימוד הפשוט דיני שלימות העבודה גם משנה השכל, איך ילכו בדרך נכון, ימצאו בדרך בדעתם מושגים נכונים, או מקום להבין, להשכיל גם לחדש, ובזה יגיעו דברים מוצנועים וקבועים אצלם, כי תורה מביאה לזה זיהוי. טוב, אז הוא אומר, אבא רבה, יש מה ללמוד, יש מה להבין, ואני חושב שחשוב ההגדרה למה שאנחנו אומרים, זאת אומרת שאנחנו נמצא כאילו בגירון של תורת המידות, הרבה פעמים השאלה אותי שאלת, הוא כל ההגדרות האלה, כולי ואולי, מה חשיבות הדבר הזה, הרב רואה בזה את היסוד, יסוד של הכל, את היסוד של הכל, ואדרבה, צריך לנסות למנוע את סערת הנפש, שהיא חולפת עוברת. עכשיו, נעשה יותר להזמין כאן. שיש איזשהו נתק במבנה של הרגש שהוא פולה יותר למעשה ואילו הספקר שהוא יותר תיאורטי. אני רוצה איתו שיש חלק של רגש שהוא עוד קודם לעולם המעשי, שהוא שאלה הבנה בעצם מכוון ביחס לעבודת המדרך. אני תכף נזלו למה אני רוצה, אני חושב ש זאת אומרת, יוצא נתק כאילו מתברגיל שהרגע שהוא עולם המעשי והשכל הוא עולם התיאורטי.
זאת אומרת, יש סיומה,
גם אני חושב שהוא קשור עליו,
אבל יש
סיומה ואיכויות
מסוימות
לרגע, על מנת תכף. כן, אני עושה את זה, אני עושה לא לגמרי להסכים על המשפט הזה, בהמשך אולי אני מגיע לדבר הזה.
אוקיי, בסדר, זה
נעמוד חצה לזה. כן, זה לא מעברה שלך, זה איזה מתקל לזה.
כן,
אז בואו עכשיו נעסוק עכשיו במה שאת עושים בעצם. אחרי שגלם כאן גמרנו שיהיה אושן יותר בטוחתם, אבל זה גמרה חשובה, גמרה חשובה משום שבאמת הרבה פעמים אני אומר שעושים את דור המידות, נראה לך כאילו זה מין תסקות, התסקות בכל מיני דברות, בסופו של דבר לא תורמות כאילו לבניין האישיותי של האדם, ואת אותה תחושה של קושי, שהרם מציג פה בפסקה, אני מניח שהיא מלווה את רוב רובם של הלומדים, וזו תחושה אמיתית, כפי שנדבר עליה. זאת אומרת, הרב במידה מסוים הסביר מה לא, ובגדול אמר מה כן, אבל מה כן הוא עדיין חסר, משום שבאמת התחושות האלה, שבאמת אין מה להתחדש בלימוד מידות, אין מה להשיב. אני חושב שאם אנחנו לא נתמודד עם הבעיה הזאת, אז עשינו פה חצי עבודה. זאת אומרת, אמרנו, הרגש הוא לא, עדיין הזמנו בדיוק למה, והספר הוא כן, התחלה, אבל תסכימו איתי שאת אותה תחושה טבעית, אני אומר, אני אשר רובנו בתוך הסיר הזה, משהו שהוא הצליד את הדורות הקודמים, וגם את הדור שלנו, אתה לומד ולומד 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 ויודע, ובסופו של דבר אתה מרגיש שהעולם המידותי שלך לא בהכרח מופעל כתוצאה מאותו לימוד תיאורטי, ודווקא אולי מופעל יותר כתוצאה ממפגשים חיים עם דברים רגשיים, עם דברים שמפעילים דברים. ואת הבעייתיות הזאת אנחנו צריכים לעשות מאוד דברים, אנחנו בעצם עושים פה בין הכיסאות. כלומר, הרב אומר, אם תפעל עם הרגש בלבד, ייווצר מצב שבעצם לא תדע על מה אתה מדבר. מצד שני, אם תפעל עם השכל, תיצר באיזשהו קור ובאיזשהו חוסר יחס רגשי, שגם הוא בעייתי מצד עצמו. אז בואו קודם כל נסביר את המושג הפשוט הזה, למה השכל הוא קודם לרגש, בצורה יותר עמוקה. אז את זה הוא כותב בהרבה מאוד מקומות, אחד המקומות הפשוטים והיפים, זה מושג להביא אותה בהקדמה של פסקה ג', אני חושב שאתם מכירים גם את זה. בהקדמה בפסקה ג', הרב שם מסביר יסוד מאוד מאוד עקרוני ופשוט, שהוא מבין מה שעכשיו קראנו. אומר הרב ככה, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה והצטופפות הראויה לכל איש ישראל ובניין המקדש וגדולת ישראל ויתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. שהרי כיוון שחז"ל אמרו על פסוק ולעובדו בכל אופן עבודה בלב, לא לתפילה, אם כן התפילה היא מבחינת העבודה, ואינו ראוי לעבודה, כי אם תהיה למצב דעת יראת השם כל כך עד שיהיו ענייני התפילה קרובים אל הדבר. ואם לא ידע מעלת נפשו, איך יתפלל ברצון שלם והרגשת כיסרון שיכונן השם יתברך דעה בינה והשכל, כיוון שאינו מכיר אחרי שיש לו עושר וכבוד בכל סוג, מה חסר לו אם חס וחלילה לא יתחיל ויבין? אם כן, צריך ללמוד ולהעמיק עד שיצויה לו בבירור, וידיעת שם הגולו חסרונו לדעה בינה והשכל, יצמא לזה להתפלל באהבה מכירות בלב שיכונן השם יתברך בזה, והשם הטוב ואינה תשובו והולכים בתמים. זאת אומרת, יש פה יסוד מאוד מאוד עקרוני שאומר ככה, בשביל להרגיש, צריכים קודם כל את הידיעה, וצריכים את הידיעה המפורשת, את הידיעה מעמיקה. וכעומק הידיעה, כך עומק ההרגשה. זאת אומרת, איך האדם יכול להתפלל, באמת על כך שהקדוש ברוך הוא יכול אותו כמו הבינה לדעת? זאת אומרת, תשימו לו אפילו על הרמה הזאת, שבעצם מדובר על הרובד הפרטי הנפשי הפשוט. אנחנו לא מדברים פה על בניין ירושלים, לא מדברים פה על, גאולתם של ישראל, שזה פשוט, מה אדם חסר לו, אם הוא לא יודע בכלל מה התוכן של גאולתם של ישראל, אין לו מושג מה חסר לנו כשאנחנו בבניין בית המקדש. זה בא ברמה הידיעתית, איך הוא יכול לעבוד ולהתפלל לקדוש ברוך הוא מתוך הרגשה עמוקה וכנה על, כל הדברים האלה. אז הרב אומר, הדברים האלה אפילו גם על, המעלה של האדם הפרטי. האדם מבקש את הקדוש ברוך הוא שיעטוף לו חוכמת בינה ודעת. מאיזה נקודת נוסעים הוא מבקש את הבקשה הזאת? האם הוא מבקש אותה? מתוך איזשהו עניין פרטי, פרוגמטי, כן? הוא צריך חוכמת בינה ודעת כדי גם לעשות פסיכומטרי? או שהוא מדבר פה על חוכמת בינה ודעת במובן שהוא קיבל נשמה אלוקית, הוא קיבל מעלה אלוקית, היכולות השכליות והדעות שלו הן יכולות להגיע לרמות אלוקיות עד כדי כך, ואני אמרתי אלוקים אתם, זאת אומרת שהאדם יכול בחוכמתו, יכול להגיע לדרגות אלוקיות מאוד מאוד גדולות בלימוד תורה ובעולם המעשה. כלומר, אם אין לו את התובנה הזו לגבי מעלתו של האדם, למעלת נשמתו של האדם, כשהוא עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא שאתה חונן לאדם דעת, הוא לא יודע מה הוא מבקש בעצם. הוא אומר את המילים האלה, והוא מבין אותם אולי ברמה הפשוטה שלהם, אבל הן רחוקות מאוד מהאמת האלוקית שמבקשת ממנו. מה כולם אמר? מבינים? אני חושב שאתה עושה מה כולם כולם לא מבינים. מה? לא מבינים. לא, הוא בעצם פורש פה, בעצם את כל רמות הלימוד של האדם. האדם הפרטי, מעלתם של ישראל, מעלת הארץ הקדושה, צריכים לראות פה הדרגתיות, נקל לכבד. לא דווקא קבלה, אני אומר, גם ברמות הנמוכות יותר, אם האדם לא מבין את מעלתו, את גודלו, אז הוא בעצם... אם האדם יבין, כן, מה אנחנו יכולים לעשות, אדם יבין מהי אהבה, מהי יראה, מהי בעצם היכולות של האדם להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, אדם יבין ברמה מסוימת, אז כשיאמר בתפילה, אז התחנונת שלו הוא יבוא מנקודה של גובה אחת לחלוטין. זאת אומרת, אם האדם יבין שיש לו מסוגלויות להגיע לקרבת אלוקים, יש לו מסוגלויות להגיע לעומק כזאת בעבודת השם, זה יביא אותו לתפילה באיכות אחרת לחלוטין. לא, כן יש לך ראש אותך, כן יבין על איך הוא ראש אותך, מבין גם איך הוא מכנס אותך, כן, אבל כן, בכל הרמות השונות, אני מניח שהדברים האלה הם מוכרים לכם, אלה שהם נקודות מוצא, שהם נקודות מוצא מאוד פשוטה, והרב הראשון כותב שגם התפילה היא גם בדיקה לאדם, זאת אומרת, אם אדם נותן באיזה מעלה הוא, יראה איך הוא מתפלל. לפי מעלת השפילה, ושם הוא מסתנה בהתאם לזמנים, זה לא דווקא מבטל שהוא מעלה אחת שבועה, בהתאם למעלת התפילה שלו, שם הוא יודע איפה הוא נמצא. האדם שהוא נמשך להנאות הגוף ממתן משתה, והוא טבוע בטבע החומרי, אז הפדישה לא חסרה לו. והתפילה היא בהתאם, התפילה היא בהתאם, התפילה היא בהתאם. זאת אומרת, היא מבטאת איזשהו מעלה גופנית, על מה הוא מבקש בתפילה, מה הוא חושב בתפילה, ואם בכלל חושב בתפילה. זאת אומרת, הוא ניגש בתפילה כאיזשהו אבן כבודה, חומרית, מנוסקת, מנוסקת, והתפילה הופכת להיות איזשהו מין מונולוג ולא דיאלוג, כן? אם זה ההבדל בין זה, זאת אומרת, זה בסך הכל הרבה יותר בתפילה. זה לא הבעיה בתפילה. האם התפילה היא מונולוג או שהיא דיאלוג? והסימפטום לכך הוא, זאת אומרת, זה סימפטום לכך, האם התפילה היא בעצם מבטאת איזשהו חיבור קשר של האדם ממיותו אל ישראל, לקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך המהלך הגדול הזה, או, ואז בעצם יש פה איזשהו מין דו-שיח, איזשהו מין אמירות מסוימות, האדם בא עם איזשהם תגובות, כן, הקדוש ברוך הוא דיבר פה לפני התפילה ואחרי התפילה, הוא בא עם איזשהם אמירות, איזשהם חברות שהוא בא לשתף את הקדוש ברוך הוא מצד אחד, לבקש ממנו מהצד השני, לרצות דברים מסוימים, כל המהלך הזה, כל המהלך הזה, האם אדם פה מדבר בבית הוא גוף חי, פורק, מוזן, חושב, מרגיש, או אדם שהוא כך, שכמובן התפילה עצמה זו עבודה שברגש. ולכן המבנה הזה של תורה ואחרי זה תפילה, או שכל ואחרי זה רגש, הוא מבנה של הכרחי. אני אומר, הוא כל כך הכרחי, אז שקשה לחשוב איך זה יכול להיות אחר. אף על פי כן, אף על פי כן, אם אנחנו רוצים למסות יותר לעומק את העניין הזה של היחסיות שבין השכל לבין הרגש, נקראתם אולי פסקה, והיא לא יחידה, שאולי מסתמן ממנה משהו שהוא קצת עקוב. בראות הקודש א', לא קל לכם, בראות הקודש א', בעמוד יש נ"ד, אני ממש שולף משהו אחד קטן, אני מסוף משנה גדולה, זה אולי קצת לא טוב, אבל כל שנה אני מנסים לחדד את העובדה שהבעייתיות היא עדיין קיימת. ומה שאני אומר, אני לא מושכל לשאול, איך האדם יכול לעבור את השם ברגל מבלי שהוא יודע לא מדבר בכלל. הוא אומר, יש פה משנה שלמה, יש פה תורה, יש פה הגדרות, יש פה עניינים, יש פה התבוננויות, יש פה, כן, ומי שרוצה להבין למה דווקא בדברים האלה יש יותר התבוננויות, יכול להם במוסד מביא לך א', כן, מה שאני מדבר שם על הידיעה הפנימית והידיעה החיצונית, זה מה שמכירים את זה, זאת אומרת, ההבדל שבין ידיעה חיצונית היא הידיעה יותר הגדרתית נאמר, הידיעה מצייר את מה שהוא קורא לזה בחוכמת הקודש בהתחלה מול הידיעה הפנימית שהידיעה מתפתחת, זאת אומרת גם מה שאתה חושב שאתה יודע זה רק התחלה של הידיעה ואחרי האמירה הזאת תבוא אמירות הלאה והלאה, זאת אומרת כשמדובר בעניינים שבנפש, עניינים שבעירה, עניינים שבעבודה אתה מדבר על אהבת השם, אתה יכול להגיד את המושג הזה ברמה מסוימת שאתה בגיל מסוים ואחרי זה להמשיך הלאה ועל אותו אמירה שכל האהבה אצל אחד זה יהיה משהו מאוד מאוד קטן, אצל השני זה יהיה משהו ענק ומשמעותי, מלא בתוכן, מלא הבנות, מלא עומק. וזה אולי גם חלק מהבעייתיות פה, של מושג, של המושג הידיעה וההבנה, משום שאנחנו מדברים פה על איזושהי הבנה שמתפתחת והולכת, מה שפעם אדם נשקע, כשהוא חושב, זה הבנתי, זה הבנתי, הלאה נשיף. לא, זה מידיעה שהולכת ומתפתחת, אבל אם כן, אם כן, אומר הרב פה שהידיעה במושגים האלה היא נדרשת יותר מאשר נדרשת במפני החלק של הרב. אבל שכן, כותב הרב באות הקודש בחלק א', תראו מה הוא כותב פה. התפילה, וחלק גדול ממעשה המוסר והתורה, כן? חלק גדול ממעשה המוסר והתורה, בנויים הם על יסוד תקנת הרגש של האדם. והם צריכים לשמור גבולה. שימו לב מה שהרב כותב פה עכשיו. כשבאים על הרגש בעניינים ותוכנים שכליים, אין מחליפים. אין מחליפים. זאת אומרת, אמר רב פה כותב אמירה שהיא במובן מסוים הפוכה ממה שלמדנו עד עכשיו, שהיא הודעה במקצת כביכול למה שלאותן אלף שונות, שזה עבודה שברגש, הוא אומר, חלק גדול, כלומר התפילה, וחלק גדול ממעשי המוסר והתורה בנויים מהם על יסוד תקנת הרגש של האדם. והם צריכים לשמור גבולם, כי לשמור גבולם הכוונה שהם צריכים להישאר עניינים שברגש. אנחנו לא רוצים שהאדם יהיה שכלי, כן? כאילו, כי זה כל, השכל צריך להתגבר על הרגש, הרגש הוא חולשה והשכל צריך להתגבר, לא. הם צריכים לשמור על גבולה, זאת אומרת שהם צריכים להישאר עם מי שברגש. אנחנו לא באים לשרב את הטבע היסודי הזה. ולכן הוא אומר, כשבאים אל הרגש ועניינים ותוכנים שכליים, אין מצליחים. לא, זה לא ילך. זה לא ילך, רק השכל לבוא עם מי שברגש באמצעות השכל, זה לא ילך. אמנם, זה מחזיר אותם אלינו. מה?
מה?
אבל פה הוא מדבר על כך שהם בנויים הם על יסוד תקנת הרגש של האדם. זאת אומרת שהוא מודה שזה חלקים שהם נוגעים יותר לעניין של ברגש, מה שקורה פה מעשה מוסר והתורה. אז אני רוצה...
אני
חושב
שהתורה מחלטת את זה.
אני חושב ש... אני חושב ש... מה שהוא אומר כאן זה ש... שהחלקים האלה שפונים, החלקים של העבודה, דהיינו, התורה, חלקים מהמוסר, תפילה, חלק גדול ממעשה המוסר והתורה, הם עניינים שברגש. ולכן שלא כותב פה את המילה, המידות, אבל אני דעתי, הוא בעולם שאני מכוון גם לכך, מה שקורה פה, חלק גדול ממעשה המוסר והתורה. זאת אומרת, מעשה המוסר, הכוונה לעולמם של המידות, שהמידות הרי הן מעשה המוסר, כן, מהי בעצם מידה, לא דיברנו על זאת, אבל מידה זה איזשהו גבול שהאדם פועל באמצעותו את המעשים המוסריים, את מוסר, ויש את ההוצאה מן הכוח לפועל בצורה מובנית, בצורה קבועה, זה המידה. אז המידה היא מעשה המוסר, אם תרצו. תרגום עברי של המושג מידות. אז שם לנו התפילה, בחלק גדול מהמידות והתורה, בנים על יסוד תקנת הרגש של האדם, זאת אומרת, הדברים האלה בעצם בנים על הרגש של האדם. אפשר לדבר על אהבת השם. לא שיבשנו את המושג אהבת השם, לא אומר שנובר פה בידיעת השם, כלומר באהבת השם. באהבת השם, ומי שמתבונן ברמב"ם יראה שהמושגים האלה הם מובחנים. זאת אומרת, למרות שהרמב"ם מצד אחד השני מוציא את הידיעה לעליון כידיעה, במקומות אחרים מוציאים את הידיעה לעליון כאהבה, וכשאתה מתבונן במקומות, אתה רואה שיש איזשהו מין רציפות הגדרתית, זה לא באמת הוא כותב את הדברים האלה כמובן, יש איזשהו רציפות הגדרתית, זאת אומרת, אהבה זה משהו שהוא שונה מהידיעה, זה משהו, ואהבה, זה מה שאנחנו אומרים, זה לא שם העניין. ולכן אומר הרב, אם האדם ייגש אליהם מתוך העניינים השכליים, כשבאים על הרגש, דינים ותוכנים מסתכלים, הם מצליחים, הם מצליחים. הוא כותב את המשפט הבא שצריך להחזיר אותנו אליהם, אומנם התשובה של השגיאה שיהיה הרגש, הוא גם כן מושכל, יש לה מקום, כן? עוד פעם, התמותה של התביעה, אומנם, כאילו בהסתייגות, התמותה של התביעה שיהיה הרגש גם כן מושכל, יש לה מקום, מפני שבאמת איננו גם חטיבה בפני עצמה, אלא אחד מצדדי הסתר שהוא מתגלה במדרגתו התחתונה. פה הוא מטפל באמת משנה גדולה מאוד,
מוקיעה מותר. אנחנו נתקלנו את הדרך נמדה, בהראות חלק א'.
זה השירות.
כן, עכשיו אנחנו רוצים להסביר, אני מקווה שנוכל שם לבעל את הדברים האלה. אבל אנחנו
נתקלנו.
הוא קורא לו של... מפני שבאמת איננו גם חטיבה בפני עצמה, אלא אחד מתגדש שכל שהוא מתגלה למדרגתו התחתונה. אני קורא לכם למשפט בקצתו של העמוד, שאולי קצת זה, הרגש כלול בשכל, והוא המדרגה התחתונה שבו. כשהוא יוצא לפעול פעולות מעשיות, אז קובע לו את חומו הרגשי בפני עצמו. כשהוא יוצא, ואז זה המשפט, זה פעם מאוד חשוב, אני לא יודע לכם הפסקאות האלה, זה פסקאות שצריך לראות אותם בפנים ולחשוב עליהם
בשביל...
הרגש כלול הוא בשכל, והוא המדרגה התחתונה שבו, וזה החלק שלו שלא הסכמתי איתך, החלק שאני כן הסכמתי איתך הוא, כשהוא יוצא לפעול פעולות מעשיות, אז תוגע לו את תחומו הרגשי בפני עצמו. כן, אתה יודע שזה משהו בקבלה, אז הוא... זה למה דרש נ"ה שמה, כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיים, שימו לב, כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיים מחוברת היא מההרכבה של שכל ורגש. השכל הוא מועד בכמותו ומרובה באיכותו, והוא יסוד הנשמה של האידיאל ההולך ונמשך, חורג את חוט החיים, את החוט של הטוב, חורג את החוט של החיים. הרגש הוא הגוף שבו מתלבש תמיד האידיאל השכלי להסבירו לכוח החיים הפועל. אז נסו לה להסביר את הדברים. זה בעצם נהי, זה בעוד כל חלק. אנחנו תופסים את העולם של השכל כעולם תיאורטי, ואת העולם הרגשי, קו נשוי המידותי, כעולם שיותר מעשי. ובאמת בסירים הקיצוניים שלהם יש לזה הרבה אמת שהשכל הוא תיאורטי, הוא עוסק יותר בתובנות וכשאתה אומר שעוסק בתובנות זה גם אומר שזה לא בהכרח מקובע את העמדה הנפשית שלך ביחס לדבר. זאת אומרת, אתה יכול להבין דברים מאוד מאוד רוממים וגדולים, אבל מהו היחס הנפשי שלך? מהי העמדה, מהי ההתפעלות שלך מהדבר? וכמו לרע, האם זה מעניין אותך, זה מסעלם אותך, האם זה מסעים אותך, האם זה מרומם אותך, זה מעטים ומדכא אותך. כל הדברים האלה, זה לא רק שכל, אתה אומר, זה בעצם דבר החלק של הרגש, דבר החלק שהוא יורד לחלק המעשי, זה כבר תגובה. התגובה זה הרגש, צריך להסתים את הדברים. הרגש הוא מגיב, השכל הוא יותר קולט, הוא יותר קולט. כן, השכל הוא המחשב, במידה מסוימת. הוא קולט, הוא קולט, הוא מעבד את הנתונים, מסדר אותם, מסביר אותם, מבהיר אותם. אז כבר הדברים עוברים אל הרגש, שהוא
בעצם מגיב, הוא מגיב, הוא מרגש, הוא שמח, הוא עצוב, מסתעמם, ותן משהו, ותן לתחושות, בעצם ותן לרקע השכלי שנוצר. ואותו דבר גם עולם המידותים. עולם המידותים נתפס אצלנו כעולם שהוא יותר בחלק המעשי. ובאמת, החלק המעשי הוא מושפע באמת יותר מהחלק של הרגש במובן מסוים. ככל שהרגש הוא בא לעצמו, אז ככה גם כן העולם המעשי שם נראה בעצם. החלק השכלי הוא אותו עולם קר, אותו עולם מצייר, כן? הרב, כשהוא מדבר על מושג השכל, על מושג של חוכמת הקודש, מדובר פה על היקף הרבה יותר עמוק של מושג השכל מצייר. הוא מדבר פה על כך שהציורים המחשבתיים הם תומנים בחובה, הם תומנים בחובה לא רק את את מה שנגלה לעין, או מה מה שבעצם השכל מגדיר, אלא הם גם תומנים בחובה את המישור של ההתחברות אל העולם האידיאלי. זאת אומרת, כל מחשבה אלוקית יש בה את ההגדרות הפשוטות, ויש את האידיאלים, את המוסרים, שעומדים מאחורי. זאת אומרת, אפילו עולם הטבע, מה שקוראים לזה בחור בעין היה, עולם הטבע הוא משקף עולם מדעי, מוזיקלי, כן, ביולוגי, שכלי, אבל הרב אומר שבעולם הזה תמונים גם כן משהו של אידיאלים אלוקיים. יש לו משהו של רצונות אלוקיים, שהקדוש ברוך הוא טבע בתוך המציאות הזאת, פשוט גילה לנו את רצונותיו, גילה לנו את האידיאלים שלו, באמצעות המדע הנגלה. אז תפקידו של השכל הוא לא לעצר באותו רוגל של ההכרה החיצונית של המדע, אלא לחדור פנימה לשאלות לא רק מה, אלא למה, לא רק מה הסיבה, החיצון כמו שאתה כותב בעוד, מהי הסיבה, ההבנה הסיבתית, אלא גם מהי ההבנה המוסרית שעומד מאחורי הדברים האלה. זה תפקידו עדיין של השכל לחשוב, ועד רבה, זה עוד תפקידו של השכל, זה עוד תפקידו של השכל. אז אם כן, השכל שהוא קולט את החיים האלוקיים, אז הוא קולט פה מערכת שלמה, הוא קולט פה מרום הרצון האלוקי, מרום הרצון האלוקי, דרך ההופעות, נאמר, המדעיות ההגדרתיות, עד לתחתית היישומים הנמוכים ביותר. זאת אומרת, זה חלק מעבודת השכל, זה חלק מעבודת השכל של האדם. זאת אומרת, האדם לא מסתכל באידיאה החיצונית הדברים, אלא הוא גם חוקר פנימה להבין גם את האידיאה הדמית, דהיינו את אותו נקודת רצון האלוקי. אבל הרצון האלוקי הוא תנועתי, הוא לא משהו סטטי. כשקדוש ברוך הוא רוצה משהו מסוים, זאת אומרת שהוא מניע את הדברים מנקודה א' לנקודה ב'. אז כשהשכל מבין את אותה תנועה, אז אם כן השכל מבין גם כן את התנועתיות של המבנה של הרצון האלוקי. זה כל זה קורה בתוך השכל, אלא מה? שיש חיסרון לשכל, בגלל העובדה שהשכל במובן מסוים הוא צריך לתת הגדרות מאוד מדויקות, וטבעו של השכל לומר דבר והיפוכו. זאת אומרת, להבין כאן ולהבין גם את הלכת שלו, להבין, כן? השכל הוא מורכב. השכל הוא מורכב, זה היתרון שלו, שהוא יודע לפרק את הדבר לגורמים, יודע להגדיר כל הגדרה, אבל הוא גם יודע להגיד קצת מסוימות, יכול להגיד סברה רעה מותר, אבל הוא מסור גם לאסור, גם האסור. החלק הזה של הדבר בהיפוכו, החלק המובשק התיאורטי, זהו החלק שתוקע במובן מסוים את השכל מלהתקדם פנימה אל אותם אידיאלים אלוקיים מוחלטים. משום שהשכל יש לו תוך הבירור, ובתוך הבירור הזה יש לך מצטבע שמה שמעניק לאדם את האפשרות הבחירה בסוף הזה דבר. השכל הוא התשתית הוא התשתית לבחירה של האדם. הבחירה של האדם היא לעולם לא תשתלל כתוצאה מהבנה עצמית. לא יכול להיות שהשכל יחיד בפני האדם אמת אחת ומוחצת, שלא תשתים לבן אדם בעצם אפשרות אחרת. זה היה לפני חטא אדם הראשון. אדם יודע מהו האמת ומהו השכל. אחרי שיודע מהו האמת, אז אין פה חכמות, מה יש פה להתבקח. כשאדם חטא וירד עם הרגשו כפי שכותב הרב במשל מורה נבוכים, האדם ירד למדרגה שהבחירה החופשית שלו היא צומחת גם אחרי שיש שכל, אבל היא מפתחת כתוצאה מן השכל. פה השכל צריך לרבקו את החלק של הרגש. עכשיו הרגש, בחלק הזה שאנחנו מדברים, זה רגש שהוא קודם לעולם המעשי, זה תשובה למה שאודי קודם שאל. זהו החלק של הרגש, זהו החלק של הרגש שהוא בעצם יודע להניע את האדם לכיוונים מסוימים, מוגדרים, על חשבון דברים אחרים. לא, זה מה שאני אומר, זה לא תחושת בטן.
לא,
זה לא תחושת בטן. ההכרעה היא ברגש. ברור שהוא מושפע, ברור שהוא בעל שכל, הוא בעל בסיס השכל, אבל ההכרעה הסופית, האם אתה הולך בדרך א' או בדרך ב', זה עוד תפקידו של הרגל, אבל התפקיד הזה הוא לא רק הכרעה מעשית, זה לא רק הכרעה מעשית, אנחנו לא צריכים פה נקד, אנחנו לא צריכים פה נקד במבניות הזאת. אנחנו יותר מבינים את הרגל שזה פונה לעולם המעשה, זה הטעות. כי הרב אומרים, השכל הוא תיאורטי, הוא לא מסוגל, הוא עקר, הוא קר, הוא משאיר אותנו במישור של היצר והעצוב, הרב לא מצליחים, ואחרי זה, מה ההחלטה המעשית? זה נגיד השם החלק של הרגל. ממה הוא גם ההחלטה המעשית של הרגל? אז פה נוצר איזה מין מסע, שאומר לו, ההחלטות המעשיות הן מושפעות כתוצאה מכל מיני גורמים, כתוצאה מכל מיני דברים שקוראים לאדם בשטח, כתוצאה מאיזה מתפעלויות קיצוניות אפילו, אדם נקרא מוסר בצעתו ובזה כן כמו שאני קובע בגנות המוסר, כתוצאה מזה הרגש יעבוד. אנחנו מדברים על רגש שהוא, כמו שהוא קורא לזה קודם, כלול בשכל במדרגה התחתונה שבו. דהיינו, אותו רגש שהוא יודע להגדיר, כן, זה בחלק ההגדרתי, יודע להגדיר מהו האידיאל האלוקי המפעיל, הנכון, שאליו בעצם האדם רוצה לפנות. שאדם רוצה לצמוך. במילים יותר פשוטות, אני מקווה שעכשיו אנחנו לא מתעסקים, במילים יותר פשוטות, ניקח את המבנה של תורה ותפילה. ניקח את המבנה של תורה ותפילה כמודל להעברת העניין הזה. בתפילה, אם התפילה היא מנותקת מן התורה, התוצאה שלה תהיה, שהיא תהיה איזשהו משהו פרקטי, משהו פרקטי, יכול להיות מאוד מאוד נסער, מאוד מאוד באיזה משהו, אבל פרקטי, נמוך מאוד, ובמיוחד שזה נמצא לגמרי מעולם הרוחני של האדם. האדם יכול ללמוד תורה וללמוד ערכים וללמוד אידיאלים וכולי וכולי וכולי, ולעמוד בתפילה ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יצליח אותו באיזשהו משהו שהוא עומד לעשות, באיזשהו עסק ומסחר, או אין שום קשר. אין שום קשר בין העולם הלימודי הנפשי הרוחני שלו לבין העולם המעשי שלו. זה רגש שמחובר לעולם המעשי. בכל שערים יש לי מבר לסמות אדירות, אבל הוא לא צומח מתוך איזשהו קומות רוחניות. לעומת זאת, תפילה במובן האידיאלי שלה, במובן העמוד שלה, היא תפילה שהיא צומחת מתוך המישור האידיאלי שהשכל נותן אותו. זאת אומרת, השכל מציב לאדם את התיאוריות, את הרצונות האלוקיים, הוא מציב לאדם את החלקים המופשטים. הרגש הוא מזרים את האדם, שלא על בסיס מה, אז זה בדרך כלל בזה הרחבה, על בסיס מה שלי ראש הרב חפש, על בסיס שימוש על ידי חכמים, על בסיס המחלות שהוא רואה בחז"ל, על הרבה מאוד בסיסים הרגש בסופו של דבר מחליף א' ולא ב'. אבל מה? בבסיס השכל, כן, בסופו של דבר גם בבסיס השכל. למה בבסיס השכל? בסופו של דבר אני אומר, אם האדם עומד לתפילה מתוך עומק ההבנות השכליות שלו, והרגש כולו פורט, והוא מתפלל לאותם ערכים, אותם אידיאלים אלוקיים שהוא הביא אותם בשכל, והוא רוצה אותם ועכשיו מחובר אליהם באמת, שמה באמת הרגש באמת פועל את פעולתו במובן הנכון שלו. ושמה באמת, אם האדם מתחיל להכניס בור בתפילה, לדעת אולי אחרת, הוא מעקר את התפילה. כלומר, באותה מידה שלא יכול לתאר לפני מנותק מן הסקל, לא יכול לדעת מצד שני, שצריך גם להחליף את הרגל. כאילו, האדם הוא נשאר קר, הוא עדיין נשאר גם בתפילה שלו, אפשר ככה אתה. על הסד, אתה לא רוצה קיים, אז אני מתפלל לפניך. על הסד, אתה לא קיים, אני לא מתפלל לפניך. על הסד, אתה קיים, אני מתפלל לפניך, שעל הסד, שזה חשוב שאני אהיה יותר מתחכם, אז אני מתפלל. ואני רואה שאני צריך את כל פשוט. אם זה אותו יום, זה אותו יום התפילה, שבעצם הוא עושה פה בהגדרות, הוא לא הצליח בעצם לחבר את עצמו למציאות. הוא לא צריך להוריד את הדברים האלה למציאות, אני לא קודם כל למציאות הנפשית, אני חושב הנפשית הזו מוכרת, היא קרה, היא לא, היא מבודדת, אין לה יכולת. לכן כל אחד יש לו תפקידו, אבל כפי שאנחנו רואים, אנחנו בעצם אומרים על איזושהי מערכת אחת בשבוע דבר. איזושהי מערכת אחת. השכל הוא מצייר ומגיע לאידיאלים האנושיים, הרגש הוא נותן את תוקף ההחלטה, ובהחלטה יש התפעלות, יש כבר עמדה, יש כבר תגובה, יש כבר איזשהו עמידה מסוימת. זה הרגש נותן. בשלב הבא, כשאדם מוציא זה מן הכוח של הפועל, בחיים המעשיים, שמה זה רק רגש, במובן הזה, לא יודע אם זה רק, אבל בסוף שמה הרגש, אתה יכול להגדיר אותו בפני עצמו. שמה אתה יכול להגדיר את הרגש בפני עצמו. ולכן, אנחנו נסיים לעשות חלק שאני שרתי זה להסיב את כל, אבל לא, כרגיל, בכל אופן, אני מקווה שאני צריך להסביר את זה פה בנושא הזה, מה שאני רוצה לטעון זה דבר כזה. זה לא יהיה נכון לבוא להגיד שהרב קוק אומר, קודם כל, תלמד הגדרות שכליות, ואחרי שהבנת, הגדרת יפה, עכשיו הגיע תורו של הרגל. כי אם נאמר את האמירה הזאת, תוציאו חכמי המשטר שאומרים, שאלת הרבה נמוקים ולא תפר את בידך. זאת אומרת, אנחנו רואים שהשכל הוא מציב הרבה מאוד תיאוריות, בסופו של דבר הרגל שהוא בכלל לא קשור לכל מה שלמדנו. כלל לא קשור. הוא מושפע בכלל משהו אחר, הוא ישמע איזו שיחת מוסר ואיזה קלטת שהוא ימצא, ולכן גם הוא יתעורר לעשות את הדברים הכי משמעותיים שצריכים בחיים שלו. ואנחנו יכולים לבדוק כאלה. יכול ללמוד שנים בישיבה עם דברים תיאורטיים על העולם המידותי, ושום דבר לא יזוז עד שהוא לא ישמע איזו דברים שרצות, או חשבתי לקרוא לו איזשהו מקרה קשה בחיים, או שהוא מתחתן והרגע שלו ישתחרר, או כל מיני דברים שיקרו. אנחנו רואים כאילו שהעולם המידותי מתפתח דווקא כשהוא דווקא שהרגע חובד שלות נוספות, זה לא קצת קצת לא עושה. מצד שני, שמנו בעיה, איך הרגע יכול לעבוד אם הוא לא מבין מה הוא בכלל מבקר? מה, כן, אז גם אני רוצה לעבוד. התשובה לכך היא, אם אנחנו רואים בסופו של דבר את השכל כמשהו שהוא מגיע לחלקים של הרצון האלוקי, מגיע לחלק של האידיאלים האלוקיים, אז השכל עצמו עסוק בתנועתיות של החיים, הוא עסוק ברצונות של החיים. מתי השכל הוקר? מתי זה נשאר במישור של התיאוריות? במישור של התיאוריות, שאפשר ככה שאו אחרת, זה לא משנה שום דבר. אם האדם חושב שהעץ הזה בנוי ככה או אחרת, מה זה משנה לעמדה שמקבל, הוא מתפלל לנו יפה או לא יפה? אם זה באמת נעצר ברמה של הידיעה מציירת, כמו שכותב הרב בפרט תחומת הקודת, אז באמת זה לא יפה שום דבר על הרגיש. אבל אם השכל עסוק גם בחלק של הבירור, של הרצון האלוקי, של האידיאלים האלוקיים, של מה בעצם, למה לא מחובר את הדברים האלה ולמה אני רוצה להזרים אותם, ופה זה עוד החלק עוד ממשיך לעבוד, השכל ממשיך לעבוד בחלק הזה, שמה הוא בעצם מתחבר אל התנועתיות של המציאות, המציאות נעה מנקודה א' לנקודה ב', התנועתיות הזאת היא מתן למה הדבר דומה, מתן לאדם שרואה שתי רכבות שרצות בשני כיוונים שונים. והוא רואה את עצמו תנועה, הוא כולל את התנועה הזאת. עכשיו הוא אומר לו, ידידי, תפעול, 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 אתה לא יכול להישאר פה בעמדה סטטית. תחליט לאן אתה רץ. פה זה חלק של הרגש. החלק של הרגש הוא בעצם מזרים את האדם, הוא מזרים את האדם לאיזה כיוון מתוך כל הכיוונים האפשריים, לאן אתה בעצם הולך. לאן אתה חופר, אתה חופר את הרכבת שנוסעת צפונה או הרכבת שנוסעת מזרחה. זה הרגש. כלומר, הרגש הוא בעצם הוא טרמפיסט במובן מסוים של השכל, אבל יש פה איזשהו מין רציפות מסוים. יש פה איזו רציפות שהרגש הוא מסתמך בכל נתון שהשכל ייתן לו, בכל נתון שהוא יהיה בשטח, הוא לא יחשב שום דבר, כל דבר כזה הוא יהיה איזשהו מין בלנדר כזה, שהשכל נמצא בעצמם אני לא יודע, אני אומר, הם מאוד הגיוניים, אני רואה, אבל טוב, אם אנחנו אומרים, זה לא כאן אנשים שהם מאוד מאוד טיפלים, הם מאוד מתקשים לתת החלטות. שהם מאוד מאוד מתקשים, אה? נכון, דווקא אנשים שיש להם הרבה מאוד דעת, הם מתקשים להחליט, דווקא אנשים שאין להם הרבה דעת, הם הרבה יותר קלי החלטה. תראו, לפעמים אנחנו נתנו פיקים, אלא בשביל ככה, גמרנו. ותודה לנו, בכל זאת אומרת, הוא מצליח, זה מה שמשגע. זאת אומרת, דווקא אותו לדעת, אותו לדעת שהוא יודע את כל הנתונים, מראש, הוא אומר לך, מה אתה לא שם, אתה לא רשע, מה באמת, זה מה שהולך להיות בהמשך? לא, לא חיפשתי את זה בכלל. אבל לא שאני הולך לי גרד שלי, מה, בסופו של דבר, הוא נשאר בספקות שלו, ימין או שמאלה, ימין או שמאלה, ימין או שמאלה, ימין או שמאלה, לא, אני שם זה השכל, זה השכל שלא מצליח להביא את האדם. אז אני אומר פה, האדם צריך לעשות הרבה מאוד גם הפיתוח של הצד הרגשי שלו. זאת אומרת, זה לא רק אפילו מדברים פה על הפלט השכלי, כי איזה מין אוטומט שמפעיל את הרגל, זה גם נכון לבוא להגיד את זה. זה לא אוטומט, שאם האדם יעבוד בשכל, הוא ודאי מגיע לרגל. זה מה שאתה דיברנו עליו בכלל היום. שיש את האוטומטיות, שאם האדם יעבוד נכון בשכל, אוטומטית הוא יעבור ויגיע לרגל. זה בכלל נכון. זה לא הצלחי, זאת אומרת יכול להיות אדם חסום רגשי והוא לא מצליח לעשות מה שצריך, אבל כן תנאי שאנחנו אומרים אותו שבשביל שהאדם יגיע אל הרגש הנכון, אל אותה מחשבה אידיאלית אלוקית רוממה, שההחלטה שלו ביחס לרצון האלוקי תהיה אמיתית, נכונה ותהיה בעלות עוצמות נכונות, הוא חייב להיות טעון באותו שכל אידיאלי שהסברנו לו קודם. בלי זה זה לא ידע, אז כן אלו בעצם שני חלקים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם, כל אחד במצוות, אבל בוודאי שהיה בעד סלם. לא יכול להיות שהרגש הוא יתפתק מן השכל, יגיד, אוקיי, אני רואה שבוע מעשי הרגש לא עובד, מה אתה מדברת על השכל, אבל אני רואה שבסכל הרגש עובד. יפה מאוד, תודה רבה שהוא עובד, בוודאי שהוא הרגש הזה שעובד. הרפות לא מתווכח על זה שבסופו של דבר העולם הנידותי של האדם הוא קרוב יותר לעולם הרגשי. לא מתווכח על הנתון הזה. רק הוא אומר לך, תשמע, אם הרגש הוא יעבוד לבד, אז הוא יישאר לנו, הוא יישאר גז, הוא יישאר חומרי, הוא יישאר מוטה, הוא יישאר, כן, כל המגרעות שיש ברגש. אבל זה לא שמה שהרצות טועה. את הרציפות, זה מה שאני רוצים עכשיו להסביר, את הרציפות היא אפשרית ולא אפשרית. היא אפשרית ולא אפשרית, שאומרת שמתוך המחשבה האידיאלית, מתוך הבנת הרצון האלוקי, שם מתחיל הרגש לפעול את פעולתו, שם הרגש צריך לפעול את פעולתו כהמשך ישיר, כהמשך גלגל. בסופו של דבר אנחנו רואים שהרצון, שהתנועתיות של האלוקיות היא משהו שהוא בעצם יורד מדרגה אחר מדרגה, ולא משהו שהוא מנוקד אחד מן השני. זה בעצם היכולת של האדם נעשה, בשביל הדבר הזה, וזה הפרק שרציתי להגיע אליו, אני מדבר על זה פעם הבאה, שנפסים על השם לזרום פנימה לתוך המגוד, זה החלק של הנפירה של המגוד. זאת אומרת, בשביל להגיע לאותה תנועתיות של שעוברת מהשכל אל האידיאלים האלוקיים, אל הרגש, ומשם העולם המעשה, כפי שאמרתי, שם הוא קובע לתחום בפני עצמו, שם הרגש הוא באמת החלק הדומיננטי. בתפילה, החלק הדומיננטי זה הרגש. בפעולות המידותיות, הרבה פעמים החלק הדומיננטי זה הרגש ולא השכל, כי הוא בעצם סוף מסלול בעצם עכשיו נמצא, סוף מסלול. אז בשביל הדבר הזה אפשר לעשות במסירה מאוד מאוד מדויקת של המידות, ואת מושג המסירה זה מסביר במושג רבית המשנה בפרק ג', וגם במקומות אחרים, שהוא חלק מהותי מאוד בעבודת המידות, החלק של המסירה של המידות, על מנת שהבירור הזה הוא יצמיח באמת את האידיאלים האלוקים הנכונים, ולא אידיאלים מעורבבים ובארץ ולמד שזה רחוק להם איזה דבר על יצא בפעם הבאה, אני לא חושב שאתה רוצה לדרום פגיע בתוך המידות.
Come on, come on, come on.